אנחנו לומדים מתוך הספר זוהר לעם, בראשית ב', מאמר ויהי ערב, ויהי בוקר, פסקה 151. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, שם תוכלו גם להוריד את הספר, וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן. זוהר לעם, בראשית ב', מאמר ויהי ערב, ויהי בוקר, פסקה 151.
כל מה שאנחנו רוצים, כאן הזמן לבקש. זהו, נברר. אני, כמה שיותר נלמד, יהיה פחות מילים. כי כולם כבר שמעו הכל. אלה דרך הקבוצה לגילוי הכוח הכללי של הבורא. הוא שאל נכון עכשיו הבחור הזה, לפני תחילת הזוהר. אני לא יודע איך אני אתייחס לתכונת ההשפעה, מה זה תכונה, איזה כוח פיזי. אני יכול לאהוב כוח משיכה או לסנות אותו. נו, אני יכול לאהוב או לסנות, זה בתנאי שהוא עושה לי משהו טוב. אבל זה לא שאני אוהב אותו או שונא אותו. אני מודע שזה דומם, שאני כך מתייחס אליו, לפי ההרגשה שלי, לפי הרווח שיש לי ממנו. אני נהנה מהשמש, אני אוהב את השמש. נו, איזה יש אהבה להשמש, בהתאם לאהבה, נגיד, לצמח, או לאיזה חיה, או לאיזה אדם. אין זה, אם אתם זוכרים קוסם, שם זה כאילו יש ציור, איך מתייחסים לכל מיני צורות שונות של הנבראים. אז איך אני יכול להתייחס לבורא? קודם כל, אני הוויה לא שיניתי. אורליון נמצא במנוחה מוחלטת. טוב ומיטיב לרעים ולטובים. נמצא באהבה חלוטה כלפינו. מצד אחד. מצד שני, הקל הגדול, הגיבור הנורא, וכן הלאה וכן הלאה. כל הרע ממנו, כל הטוב ממנו. מדובר בכאלו סתירות שאני מתבלבל ביניהם. אם הדבר הוא לא משתנה, זה לא טוב. למה מספרים לנו על זה שהוא לא משתנה? מסביר לנו בעל הסולם באיגרת, שאם האב מתייחס באהבה חלוטה לבנו, הוא מזמין בבן שנאה במקום אהבה, כי אין תגובה. הבן רואה שלא חשוב איך שהוא מתייחס לאב, האב התייחס אליו באהבה חלוטה. זה לא נותן לבן מקום להרחיב אהבה, להישנות, לראות איזה מגע, קשר, כאילו אתה נמצא מול הדומם. הצומח הוא איכשהו מגיב, חי עוד יותר מגיב, מדבר עוד יותר מגיב. אז יש מתוך התגובות חיוביות שליליות איזושהי כניסה אחד לשני. ואז מתוך זה יש התקשרות, התכללות. אם הוא לא משתנה לכולו, כולו כל כך טוב, כל כך הכל, אז מה יש לי אליו? איזה חשבונות אני לא יכול לעשות אליו? אם אני לא יכול לעשות חשבון, אז אני עוזב אותו בכלל. כאילו לא קיים. מה יש לי לקחת בחשבון משהו הקבוע? הוא צודק שהוא ככה שואל. זה דברים מאוד עמוקים. באמת, זה התעסקו בזה לא רק מקובלים. אבל הם רצו להגיד שמי שנמצא מעל כל התיקונים שמגלה את הבורא, כי בורא זה תמיד בו הוא רא. כך אני מגלה אותו, אני לא מגלה אותו. הוא, אלא צורה מלובשת בחומר. ולכן, כשאני מגלה אותו במלואו, בצורה המלאה, השלמה, שרק נברא יכול לגלות, יוצא שאני מגלה אותו באמת ביחס שלו כאבסולוט. שלם, נצחי, טוב ומיטיב באמת. אבל בכל היתר המצבים שלי, בהתאם למה שאני מקלקל, מקולקל, כל הפוסל במומו פוסל, שבהתאם לזה אני רואה הטוב והרע מצידו, שיש לי אפשרות להתייחס אליו פעם מטעם הקלקולים שלי ותיקונים שלי היחסיים, כן, ולראות אותו גם טוב וגם רע, אבל אחרי זה אני צריך להאמין במה שאמרו לי האנשים הגדולים שגילו אותו באמת לאמיתו, ששם זה הטוב ומיטיב לגמרי. וכך אני צריך לייחס את זה לכלים שלי, לעת עתה עד כמה שהם מתוקנים ומקולקלים, ואיך שאני אגיע אליו בסוף הסולם ומגלה אותו כטוב ומיטיב. ואז אין לי סתירות, יש לי רק מפת התקדמות, שכך אני נמצא מדורק ביחסים, ואז אני מודע לזה שאני משתנה, ובזה הבורא בעיניי משתנה, ואני מודה לבורא שעשה את הסולם, המדרגות של ההסתרה, שעל ידי זה יש לי אפשרות להתקשר אליו. אחרת בשלם לא הייתי יכול להתקשר. מצאת?
כן.
איפה זה? באיגרת ב'.
כן.
על?
על אהבת חלוטה.
לאהבת חלוטה. בסדר. שיהיה ככה כאן. אנחנו נמשיך בזוהר. תודה.
זוהר בראשית ב', מאמר ויהי ערב ויהי בוקר, פסקה 151. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויהי ערב נמשך מצד החושך, הנוקבה. ויהי בוקר נמשך מצד האור, זרנפין. ומתוך שזרנפין ונוקבה משתתפים יחד בזיווג, כתוב בהם יום אחד. להורות שהערב והבוקר הם כגוף אחד, ושניהם עושים את היום. כלומר, שאור היום בא מזיווג זרנפין ונוקבה יחד. בכל יום כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר. כיוון שמורה על זיווג זון, שמשניהם יוצא אור היום. אם כן, אחר שהכתוב הודיע זה ביום ראשון, מהו הטעם שבכל יום כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר? לדעת שאין יום בלי לילה, ואין לילה בלי יום, ולא יבואו להיפרד זה מזה. על כן חוזר הכתוב להודיענו זה בכל יום, כדי להורות שאי אפשר שיירע פעם שיהיה אור היום בלי הקדם חושך הלילה. וכן לא יארע חושך הלילה, שלא יביא אחריו אור היום, כי לא ייפרדו זה מזה לעולם. אותו היום שהאור הראשון יצא בו, התפשט בכל ימי בראשית, שהרי בכולם כתוב יום. השם יום הוא על התפשטות אור הראשון שיצא ביום ראשון, ספירת החסד. אלא מתוך שהאור הזה התפשט בכל ימי בראשית, בכל ספירה משבע הספירות, על כן נקראים כולם יום, כמו יום ראשון. ועוד, התפשטות האור של יום ראשון בכל הימים, נלמד מתוך שכתוב בכל הימים השם בוקר. כי אין שם זה שייך אלא רק מצד אור הראשון. כלומר, כי השם בוקר מורה על התחלת ביאת האור, שרומז על ביאת אור הראשון במציאות. וכיוון שכתוב השם בוקר בכל יום, הרי שהתפשטות יום ראשון נוהג בכל יום. ועוד, יום ראשון הולך עם כל הימים, וכל הימים באים ביום הראשון, כדי להראות שאין בהם פירוד, וכולם הם אחד. כלומר, ששבעה הספירות הגת נהים כלולים זה מזה, ועל כן יש בכל אחד מהם הגת נהים. ונמצא שיש ספירת החסד, שהוא יום ראשון בכל ספירה. וכן יום ראשון שהוא ספירת החסד, יש בו עצמו כל הגת נהים. הרי שיום ראשון נמצא בכל הימים, וכל הימים נמצאים ביום ראשון, והוא טעם היותם אחד בלי פירוד ביניהם.
אז אנחנו ממשיכים בכוונות, דרך הייחוד בינינו לגלות ייחוד העליון. אחת. עליון אחת.
מאמר יהי אור. ויאמר אלוקים יהי אור. פירושו שתימשך התפשטותו של האור הזה למטה. ואלה הם המלאכים שנבראו ביום הראשון, יש להם קיום להתקיים בצד ימין. כי יום ראשון חסד, הנבהן לצד ימין. ועל כן גם המלאכים הנמשכים בו הם בחינת ימין. יהי מורה שהיוד שבסוף המילה יהי נכנסה ביוד קי של המילה, ואור יוד קי נעשה משום זה לאוויר. ומסיבה זו התמעטו כל המדרגות עד שתנהים דזון נפלו לביה. ומהתפשטות אור הזון לביה דפירודה נבראו המלאכים שהם אור נפרד מהצילות. ונמצא שמלאכי חסד נבראו מהתמעטות יום ראשון, חסד דזרנפין. ומלאכי גבורה נבראו מהתמעטות יום שני, גבורה דזרנפין. ומלאכי רחמים מהתמעטות יום שלישי, תפארת דזרנפין. וכולם על דרך זה, על ידי המיעוט שנעשה במילה יהי, התפשט חלק מאור החסד למטה. בביה דפירודה. כלומר, שנבראו מהתמעטות אור ספירת החסד, שהוא יום ראשון, יש להם משום זה קיום להתקיים לצד ימין, שהם מלאכי ימין מצד החסד. בייר אלוקים את האור כי טוב, את לרבות ולכלול המראה שלא מאירה, הנוקבה עם המראה המאירה, הזרנפין, שכתוב בו כי טוב. כלומר, המילה את לרבות, שגם הנוקבה נכללה בכתוב כי טוב, יחד עם הזרנפין. ועוד, המילה את באה לכלול ולרבות כל המלאכים הנמשכים מצד אור חסד, שגם הם נכללים בכתוב כי טוב. וכולם מאירים כאור הראשון בקיום שלם, כי נכללים בכתוב, כי טוב, הנאמר באור הראשון. מאמר יהי רקיע. יהי רקיע בתוך המים. במאמר יהי רקיע נפרדו מים עליונים ממים תחתונים. רקיע פירושו התפשטות של מים. על כן כתוב, ויהי מבדיל בין מים למים, בין מים עליונים למים תחתונים. כמו שכתוב, יהי רקיע, שפירושו שתתפשט התפשטות זו מזו. ויעש אלוקים את הרקיע. ויעש, מורה שעשה בו פעולה בגדלות שלמעלה, כלומר שהמשיך בו מוחין דגדלות מהבינה. כי במילה יהי רקיע נעשתה הכנה לקבלת המוחין העליונים דבינה אל הזון. והמילה ויעס מורה על השלמת כל הנרצה, שכבר נמשכו בזון כל המוחין העליונים מהבינה. לא כתוב יהי רקיע, אלא כתוב ויעס אלוקים את הרקיע, שלשון זה מורה שיגדיל אותו בגדלות רבה.
אנחנו דרך החיבור בינינו צריכים להשתדל לגלות על מה זוהר מדבר.
ביום שני נברא הגהנום לרשעי עולם. בשני נבראה המחלוקת. בשני לא נשלם בו המלאכה, אלא ביום שלישי. ומשום זה לא נאמר ביום שני כי טוב, עד שבא יום השלישי ונשלם בו המלאכה. ומשום זה נאמר ביום שלישי פעמיים כי טוב. פעם אחת על השלמת מלאכת יום שני, ופעם אחת על השלמת מלאכתו עצמו. ביום שלישי נתקן יום שני, והוכרעה בו המחלוקת לקיום הארת שניהם, ובו נשלם הרחמים על הרשעים שבגיהנום לפתור אותם מן הדין. ביום שלישי שוקטים שביבי אש של הגיהנום, כלומר שבהארת יום שלישי הם מצטננים ואינם שורפים יותר, על כן נכלל בו היום השני ונשלם בו. הרי האור יצא ביום ראשון, והחושך יצא ביום שני, והתחלקות המים והמחלוקת היה בו. למה לא נשלם כל זה בהארת יום ראשון, שהרי הימין כולל את השמאל? כלומר, כיוון שאור הימין יצא ביום ראשון, נמצא שהוא שורש אל יום שני. וכל שורש כולל בתוכו את הענף שלו, ושולט עליו. ואם כן, היה יום ראשון יכול לתקן אותו. ולמה נעשה יום שני לנצרך אל יום שלישי שיתקן אותו? וההבדל גדול ביותר. כי על ידי התיקון של יום שלישי, התמעט הערתו, שאינו יכול להאיר מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה בלבד, הנבחן לבק דגר. אם יום שני היה מתקן על ידי יום ראשון, היה נשאר בבחינתו, ולא היה מתמעט כלום. העניין הוא שהמחלוקת הייתה על זה שבאמת היה יום ראשון רוצה לתקנו, כשורש המתקן את הענף, אלא שיום שני לא רצה לקבל עליו שליטת יום ראשון, וחלק עליו, עד שיום שלישי היה צריך להכניס עצמו בין יום ראשון ויום שני, להכריע המחלוקת ולהרבות שלום בהם.
אין שאלות על כוונה? כן, בבקשה.
פשע ממוסקבה שואל, מה לעשות כאשר נזכרתי שאיבדתי את הכוונה? לחשוב על משמעות החיים, על חברי. הוא שואל, מה לעשות כאשר הוא נזכר שהוא איבד את הכוונה?
לחזור?
איך?
איך? זה כל העניין. כאן הוא צריך לעשות חשבון מההתחלה. בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני צריך להשיג, איך אני משיג, בשביל מה, זאת אומרת, היחד שלי לכל דבר זה, זה המצב הטוב ביותר. לכן אנחנו בעצם נמצאים בכאלו כל הזמן ניתוקים, שאנחנו מתנתקים מהכוונה, כל העניין הוא כמה שיותר, פעמים, לצאת ולחזור, לצאת ולחזור. אז לצאת זה לא בעיה. אם אדם מוכן לחזור, אז זורקים אותו. אבל אם לא מוכן, אם חלש, אז משאירים אותו בפנים או בחוץ. באחד משני מצבים. אם הוא לא מסוגל להיות העובד. אבל כל העבודה שלנו זה בעצם מהר כל אפשר להתרומם מהירידה, מהניתוק. ואיך אנחנו מגלים בזמן הניתוק שאנחנו בניתוק? זה על ידי העבודה שלנו הקודמת בסביבה. שאם האור עליון, הבורא לא מחזיק אותי, הקבוצה חייבת להחזיק אותי. זה ככה. אם אין לי בריאות, אני נופל על ידיים של החברה. ככה זה ברוחניות. אם אין לי בריאות הרוחנית, אני נופל על ידיים של החברה הרוחנית. לכן צריכים לדאוג שזה יהיה. זהו. מגן דוד אדום, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אם הסביבה לא מקרינה בזמן הירידה אליי, לא מקרינה עליי את התמיכה, זה כמו שבעולם שלנו. אין סיכוי להתעורר. הבורא מתחשב בכל המצבים האלה. השדה הזה הכללי, דהשפעה, שמאיר ממצב של גמר התיקון, דרך כל ההסתרות, דרך כל המסכים, או השדה הזה מסודר בצורה כזאת, שהוא לוקח בחשבון, הוא מסודר כך בנורות לכלים, שמאיר ומאיר בפנים ומאיר באחוריים, באחוריים זה נקרא בחושך, כי לילה נקרא אורתה, גם כן אור, רק בצורה הפוכה. אז הוא מקבל בחשבון שלו בסך הכל, דרך המערכת הזאת, את היחס ביני לחברה. נו, בראשית ב'.
מאמר תדשי הארץ, פסקה 158. תדשי הארץ דשא, עשב, מזריע, זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו. מורה על התחברות המים העליונים במים התחתונים כדי לעשות פירות. המים העליונים עושים פירות, והמים התחתונים קוראים אל העליונים לקבל מהם הפירות ולהוציאם בעולם. כיחס הנקבה אל הזכר, המקבלת ממנו הריון ומוציאה תולדות לעולם. משום שמים עליונים הם זכרים, ומים תחתונים הם נקבות. המוחין דגדלות הנקראים פירות, לא יוכלו להתגלות בנוקבה שמחזה ולמעלה דזרנפין. ועל כן היא נקראת יבשה, שאינה ראויה להוצאות פירות. אלא, אחר שנעשה זיווג בנוקבה שמחזה ולמטה דזרנפין. ואז, מה שהייתה יבשה, למעלה מחזה, נעשה ארץ, לעשות פירות ותולדות למטה מחזה דזרנפין. והנה, מחזה ולמעלה דזרנפין נקרא מים עליונים, ומחזה ולמטה דזרנפין נקרא מים תחתונים. כי הרקיע המבדיל בין מים עליונים לתחתונים עומד במקום החזה, ונמצא שאף על פי שהמוחין יוצאים בנוקבה שלמעלה מחזה דזרנפין, כמו שכתוב, יקבו המים אשר מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה, ששם מים עליונים. מכל מקום לא יוכלו להתגלות שם, והם שם בבחינת יבשה. ומקום הגילוי הוא רק במקום שמחזה ולמטה, ששם מים התחתונים. ונאמר, שהתחברות המים העליונים במים התחתונים כדי לעשות פירות. כי המוחין, המכונים פירות, באים מכוח הזיווג העליון שלמעלה מהזה דזרנפין. כמו שכתוב, ייקבו המים אל מקום אחד, אלא שלא יוכל להתגלות משם, כי שם הם יבשה. ולפיכך, המים התחתונים קוראים אל העליונים לקבל מהם הפירות. כיחס הנקבה אל הזכר, המקבלת ממנו הריון ומוציאה תולדות לעולם. כמו שזרע הזכר אין לו כוח להתגלות בו, אלא בנוקבה, שבה הריון ולידה, כן המוחין שבמים העליונים לא יוכלו להתגלות במקומם, אלא במחזה ולמטה, הנקרא מים תחתונים. ולכן הם קוראים למים העליונים שישפיעו בהם המוחין, והתגלו בעולמות על ידיהם. כל זה למעלה מהזה דזרנפין ולמטה מהזה דזרנפין. שהעניין מים עליונים ותחתונים נוהג הן מהזה ולמעלה והן מהזה ולמטה. כי יש זכר ונוקבה למעלה מהזה, זרנפין ולאה, שהזכר מים עליונים והנוקבה מים תחתונים. וכן יש זכר ונוקבה למטה מהזה, יעקב ורחל, שיעקב מים עליונים ורחל מים תחתונים. ופירוש הכתוב, תדשה הארץ דשא, על התחברות מים עליונים ותחתונים שמחזה ולמטה דזרנפין. כי אין לפרש הכתוב על מים עליונים ותחתונים שמחזה ולמעלה, כי שם הוא מקום יבשה, ואינה מוציאה דשא ופירות. אם כן, מיהו השם אלוקים שבכתוב, ויומר אלוקים תדשא הארץ דשא? הלא הוא אלוקים חיים, בינה שלמעלה. כי כל למד בית שמות אלוקים שבמעשה בראשית הם בינה. ואם פירוש הכתוב למטה, במים עליונים ותחתונים שלמטה מהזה, אם כן יהיה השם אלוקים שבכתוב אלוקים סתם, הנוקבה לאה שלמעלה מהזה, הנקראת סתם אלוקים, ולא אלוקים חיים, בינה. שזהו כנגד המקובל, שכל למד בית אלוקים שבמם בית הם שמות הבינה, שהיא אלוקים חיים. נעבור לחלק הבא של השיעור.